שבוע טוב ומבורך. אמנם אני נמצא עוד באבל על מור אחי, זכר צדיק לברכה, ואני כפרת משכבו, ויסוב להגיד שלום, אבל שבוע טוב כמו בוקר טוב מוטב להגיד. בשבעת ימי האבל אסור לשבת על כיסא. צריך לשבת על קרקע, על הרצפה, אבל אל תלמדו ממני שאני יושב עכשיו על כיסא, מפני שקשה לי לשבת על הרצפה ולקום ולשבת. ובכן, אל תלמדו ממני. מובא בשולחן ערוך, יורד דעה. סימן שין דלת מם. דרך אגב, למה לא אומרים שין מם דלת? בגלל שזה ראשי תיבות שמד. לכן מחליפים את האותיות. מאמן השולחן ערוך כותב, מצווה גדולה להספיד על המת כראוי, ומצווה שירים כולו לומר עליו דברים המשברים את הלב, כדי להרבות בחייה ולהזכיר שבחו. אמנם, כמו שאמרתי, אני נמצא בשבוע של מור אחי, הגאון הגדול, חסיד עניו, שברח מכל שמץ של כבוד, ויעשו בדברי תורה במשך השבוע הזה, כי פקודי השם ישרים משמחי לב. אבל להגיד שבחו ולהספיד אותו זה מותר, כמו שקראנו עכשיו בשולחן ערוך. כאן הרב ספטי כהן מסביר למה באמת מצווה כדי להרבות בבכייה. כותב, כל המוריד דמעות על אדם כשר, הקדוש ברוך הוא סופרן ומניחן בבית גנזיו. הקדוש ברוך הוא סופר אותם הדמעות שנשפכו על אדם כשר ושם אותם בבית גנזיו. זאת אומרת, כמה זה מאוד חשוב. מורי ורבי, הגאון רבי יצחק בוחניק, זכר צדיק לברכה, בספר שלו, או יום רבי יצחק, מזכיר שמה שלוש סיבות שצריכים לדרוש ולהגיד שבחו של הנפטר. הוא אומר, הדבר הראשון, בזמן שמזכירים שבחו של הנפטר, אז אומרים דברי מוסר. אתה לא תוכל לדעת ממילת מוסר מה שאמרת מהבן אדם הזה שיתחזק בה. יתחזק באיזה מצווה שהיא. ודבר הזה יהיה לעלוי נשמת הנפטר. ולכן מנהג ישראל קדושים לדרוש במשך שבעת ימי האבל. דבר שני, אומר, בשביל להגיד את השבח של הנפטר. השבח של הנפטר, אז אומרים, נו, המנוח הצדיק עשה ועשה, גם אם אנחנו לא יכולים להעתיק אותו. ב-100% נשתדל להעתיק אותו. אפילו ב-50%, אפילו ב-30%, באנו לעולם הזה כדי להתקדם בחיים, החיים הנסיים. דבר שלישי, דורשים בשבעה בשביל לנחם את האבלים. צריכים להסביר לאבלים שזה לא נפטר שמת כמו עגל שמת, כמו פרה שמתה, לא. האדם שנפטר ומורכב מגוף ונשמה. הגוף נפטר והוא קבור באדמה, אבל הנשמה עודנה חיה. הנשמה הולכת ועולה למעלה אצל הקדוש ברוך הוא בגן עדן. יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, יותר מכל חיי העולם הזה. סיפרתי בהזדמנות, היה איזה חייל אחד שמת, נהרג במלחמה, אמא שלו לא מצאה נחמה, עברו שנתיים ותמיד הייתה בוכה, ואז בא לה בחלום ואמר לה, אמא, למה את בוכה? אמר לו, מה? מה זו שאלה? ענה לה, אמא, העולם הזה שאת נמצאת בו, גם אני הייתי בו, ואני יודע את ההנאות של העולם הזה, אבל העולם הבא שאני נמצא בו, את לא ראית אותו, את לא יודעת אותו. ואני אומר לך שהעולם הבא הנאות פי אלף מהנאות של העולם הזה, ובזה אמא שלו קיבלה נחמה. ובכן רבותיי, אני אומר כמה מילים על מור אחי. אי אפשר להקיף במשך החצי שעה שנמצאת בידי על הכל. לכן אני אומר כמה מילים קצרים על גדולתו בתורה, על החסד, על הענווה שלו, על יראת שמיים שלו. גדולתו בתורה, אני עוד זוכר, גם כאשר היינו בחורים, היה אוכל, היה ספר ביד שלו, איזה ספר, אם אני לא טועה, שאלות ותשובות הריב"ש, אחד מהראשונים, היד נמצאת בצלחת, או היד השנייה נמצאת בספר ולומד. לא רק בשעות הפנויות היה יושב ולומד, אלא גם בשעת האוכל היה מנצל את הדקות של שעת האוכל בלימוד תורה. זכה, היה מאוד מאוד גדול בתורה. מורנו הרב, רבי מרדכי עמיס הכהן, הרב הראשי לתוניסיה, שהיה גברא רבה, הוא היה שולח להביא מורה איש מצליח שאלות בהלכות גיטין. אבי מורה איש מצליח היה חד בדערה, יחיד בדור, שהיה ברכי מאוד בהלכות גיטין. ואז רב הראשי היה שולח לו שאלות. בהתחלה היה לוקח המור אחי ברחמים את השאלה ועורך את התשובה עם מקורות, עם הסברים, ואחר כך היה נותן לאבא, היה מסדב את הדברים בשולח לו. לא היה מספיק כבוד, בחור בגיל 16-17, הוא יחזיר תשובה לרב הראשי בן 70 שנה ויותר, לכן אחר כך היה נותן לאבא, אבא היה עורך את הכל מחדש. זה מראה גדולתו בתורה, לא רק בשכן ערוך, אור החיים ויורי דעה, גם באבן העזר, וזה בזמן שהיה בגיל 16-17. דבר אחר, שאלות ותשובות, איש מצליח שאבי מורה חיבר. הספר הזה אבא כותב בעמקות, ולא כמו שכותבים היום בכל רחב רחב. היה להם ערך רבותינו בעמל תורה, שזה קשה, ובכל זאת אתה עומל וחוזר וחוזר עד שאתה מבין את הדברים. כתבו את הדברים הרבה בקיצור, והרבה תשובות שאבא לא הספיק להשלים אותם. ומי ערך את החמשת החלקים הגדולים האלה, אש מצליח, שאם התבסנו אותם בפורמט קטן, כמו שמדפיסים היום כל הספרים, היום אנו מגיעים ל-15 ספרים או יותר. מי ערך אותם? מור אחי ברחמים. הוא היה יודע בחייו של אבא כל נושא שאבא כתב, איפה הוא כתב. כאשר אבא היה רוצה איזה נושא שהוא כתב, היה שואל אותו, איפה כתבתי בנושא הזה? תכף הוא מיד היה רץ ומביא לו, אבא, כאן כתבת. היה גבה. דבר שני, הענבה שלו. לכאורה, לפי גודל מעלתו בתורה, היה צריך להרגיש את עצמו שהוא הרבה גדול, אבל הוא הרגיש עצמו כלום, כמו שכתוב בפסוק. משה רבנו אמר, ואנחנו מה? רבותינו אומרים, ואברהם אבינו אמר, ואנוכי עפר ואפר, משאית עפר עולה כסף. אבל משה רבנו אומר, אנחנו מה? אנחנו לא שווים כלום, גם לא עפר ולא אפר. וזה בדיוק מתאים למור אחר ברחמים. סיפר אחד מהרבנים המלמדים בתלמוד תורה, אמר יום אחד ילדים בתלמוד תורה הלכו לטיול. כאשר חזרו מהטיול, אז היה שם פח באוטובוס, שזרקו שם גם עינים, שקיות, ואז הגיעו לתלמוד תורה שלהם, לקח אחד מהילדים את הפח וזרק אותו מהחלון. למזלו הגדול, עבר באותו רגע. מור אחי, הרבה רחמים. לכאורה, גם אם אדם ענב לא צועק ולא גוער, לפחות מרים עיניו למעלה לראות מי זה הזורק, מי זה הברנש הזה. אבל הוא לא כזה. הוא הוריד מעליו, מעל הכובע שלו, מעל המעיל שלו, את הגרעינים והקליפות והלכלוכים, והלך כאילו שלא חווה כלום. ואנחנו מה? לא שווים כלום. בישיבה, מי ששאל אותו שאלה בהלכה, לא כמו מי ששאל אותו בחוץ. מי ששאלו אותו בחוץ, היה אומר, אני לא יודע. עשה את עצמו המארס. אבל בישיבה, ידע, בחורים באו ללמוד. אז גם כאשר ידע, לא רצה לענות להם. אמרים, בואו נלמד ביחד. אתה שואל בהלכות האלה, תביא את התורבת יוסף, ואחר כך הוא מדריך אותם, תראה, באחרונים, כתבו ככה, כתבו ככה. מתוך התשובה שלו, הבינו הבחורים שהכל היה מונח בכיסו, אבל כדי שלא להיראות גבה רבה, בואו נלמד ביחד. במשך חייו, למרות מאות שאלות ותשובות בהלכה שכתב, בכל זאת הוא לא התפיס בחייו שום דבר מהענבה שלו. ואנחנו מה? אמרתי לבנים, שברוך השם שיהיה בנים תמידי חכמים, החובה מוטלת עליכם עכשיו להדפיס את הספרים שלו, לערוך אותם ולהדפיס אותם, והשם יעזור להפיץ אותם ברבים. אחד אחריכם סיפר השבוע, אומר, ראיתי אותו נכנס, עמדתי, חובה, זה מזוות הסדר הייתה, מפני סיבה תקום, ואדרת פני זקן, רבותינו דרשו, זקן זה שקנה חוכמה. אז הוא אמר לו, ברחמים אמר, להפך הזה, למה אתה עומד בפני עם הארס? ככה הוא הגדיר את עצמו עם הארס. יום אחד, גם זה סיפר אחד מתלמידי חכמים בישיבה, ביום אחד היינו בבית המדרש, ברחמים היה גם כן שמה, פתאום נכנס, נראה ראש הישיבה, מור אחר רבי מאיר, וביקש מרבי רחמים, אמר לו, אני מבקש לחוות לך את התשובה הזאת, ואתה תקשיב לי, ותגיד לי אם אתה מסכים. לא רצה לסמוך על עצמו. ישב על יד רבי רחמים, הוא התחיל לחוות לו את התשובה שכתב. רבי רחמים מקשיב, 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 מקשיב. מה לא בסדר? דברים ברורים. גם שישיבה לא מצא עמוד שיוכל להסתמך עליו, שסובב כמו אל רבי רחמים. ואז הוא קרא לו את התשובה שכתב. גדול בתורה היה היראת שמיים שלו, אין לה גבול. מה זה גדר יראת שמיים? יראת שמיים שאדם לא עושה דבר שאחרים רואים אותו ומגנים אותו, כאשר הוא נמצא לבד, יודע, מאמין שהקדוש ברוך הוא רואה, ולא עושה דבר נגד רצונו של הקדוש ברוך הוא. ואנחנו יכולים לראות את זה בתפילה שלו, כאשר היה מתפלל. כל כולו היה שקוע בתפילה, יקרה מה שיקרה, הוא לא נמצא בעניינים, הוא נמצא באותה שעה פנוי, אך ורק לחדש ברוך הוא. זו יראת שמיים. היה מחמר על עצמו הרבה דברים, שב לו שיודע שזה הלכה מותר. מילנו גדול, ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק לברכה. הביר של כוחה דייתירה, אבל על עצמו היה מאוד מחמיר. סיפר לנו בזמנו בנו הגאון, רבי אברהם יוסף, שיחיה לחיים ארוכים. אמר, היה לו במצווה של הבן שלו, הוא הזמין את מרן הרב עובדיה לשבת חתן. לא מצא חדר במלון בקומות התחתונות, אלא רק בקומה התשיעית. ידוע דעתו של מרן הרב עובדיה, שבמעלית שבת מותר לעלות. מור אחי, מרן ראש הישיבה, דעתו הייתה שלו. אבל מרן הרב עובדיה, למרות שדעתו הייתה שמותר לעלות במעלית שבת, עלה ברגל עד קומה תשיעית, איפה שמצאו לו שמה חדר, קומה תשיעית, ולא רצה לעלות במעלית שבת. הצדיקים מחמירים על עצמם. מור אחר ברחמים, כמה היה מחמיר. גם דברים שפוסק לאחרים מותר, אבל בשבילו היה מחמיר. במשך כ-60 שנה אנחנו בארץ ישראל. שתה יין אך ורק מיין שעשה בבית, ולא מהיין עם כל השגחות שיש. עד שפעם אחת, אחד הבנים שלנו, שיבדל לחיים ארוכים, שאל אותו, למה? ואז הוא גילה לו, אמר לו, מפני שמטלטלים, מוצאים, והעירוב שנמצא בכל עיר, הוא לא מתאים לפי דעת רבותינו הספרדים, ככה דעתו של מרן הרב עובדיה, ולכן הקפיד והחמר על עצמו לשתות אך ורק יין שעשה במו ידיו. כל החיים שלו, בזמן שמהבמצווה שאבי מורי הרגיל אותנו ללכת מהבית לבית הכנסת ותלית את תפילין. אני יום שהקמתי מאוחר ולא הספקתי להתפלל בבית הכנסת הקרוב, הייתי הולך לבית הכנסת הרחוק ושם מניח תלית תפילין. ברחמים כמה פעמים היה הולך מתפלל שחרית בית הכנסת אשקוביץ, מרחק לא פחות מקילומטר אחד, והיה יוצא מהבית בתלית תפילין וגם חוזר מהבית הכנסת לבית בתלית תפילין. היה מדקדק הרבה במצוות. בואו נראה בפרשה שלנו כמה התורה שלנו מלמדת לנו יראת שמיים. אנחנו רואים כאן, אל תקח מאיתו נשך ותרבית, ויראת מאלוהיך, וחי אחיך עמך. התורה אוסרת לנו להלוות ליהודי בריבית. כאן התורה מדגישה, ויראת מאלוהיך, תפחד מהקדוש ברוך הוא. עוד אנחנו רואים בהמשך על עבד עברי. בעבר היה העבד החיים שלו כמו שאתה לוקח כבש, כמו שאתה לוקח כלב, אין לו ערך לחיים שלו. התורה אומרת, לא תרדי בו בפרך, ויראת מאלוהיך. למה כתוב יראת מאלוהיך? רש"י כאן מסביר, אל תאמר לו, החיים לי את הכוס הזה, והוא אינו צריך. תחמם לי כוס מים, ואתה לא צריך באמת לשתות איזה כוס קפה, רק ככה בשביל לענות אותו. עדור תחת הגפן עד שיבוא. ואתה לא צריך באמת לעדור, אלא מה כדי לצער אותו, לצער את העבד. שמת אומר, אין מכיר בדבר מלצורך עם לב. אתה יכול, מי יכול לדעת? מי יודע את הלב שלי, אם אני באמת צריך את זה או שאני מתכוון בשביל לצער אותו. הרי הדבר מסור ללב, לכך נאמר ויראת מאלוהיך. נכון, נכון. לא יודעים ולא רואים. אנשים חושבים שאתה לא התכוונת לכלום. אבל הקדוש ברוך הוא יודע, ויראת מאלוהיך. אנחנו רואים את הביטוי הזה עוד פעם מפרשת קדושים, לא תקלל חרש, ולפני עיוור לא תיתן מכשול, ויראת מאלוהיך אני אדוני. רש"י כותב, לפי שהדבר הזה אינו מסור לבריות, לדע, אם דעתו של זה לטובה או לרעה, ויכול להישמת ולומר לטובה, התכוונתי. לפיכך נאמר בו, יראת מאלוהיך המכיר מחשבותיך. וכן כל דבר המסור לליבו של אדם העושה ואין שאר הבריות מכירות בו, נאמר בו, יראת מאלוהיך. פסוק אומר, לפני עיוור לא תיתן מכשול. אבותינו הסבירו בתורה שבעל פה, אין הכוונה שאתה רואה עיוור ואתה שם לו שם אבן. גם הגרוע שבאומות לא יעשה דבר כזה, אלא התורה התכוונה, בא מישהו אומר לך, תן לי עצה, האם למכור את הבית הזה או לא, ואתה חושב שבאמת זה למה? זה נדלן. נחסידי לניידי. אל תמכור. זה מחר ישווה יותר. זה לא כמו מטלטלין. למה נקראי מטלטלין? פני שמטלטלין מיד ליד. אבל אתה חושק לקנות את הבית הזה, אוהב אותו, אתה אומר לו, כן, ודאי, תמכור, מה אתה מחכה, תמכור. בדברים כאלה, אדם יוכל להצדק, מה בגדול, מה אמרתי לו, אני חשבתי שזה לטובתו. מי יכול לדעת אם אתה מתכוון לטובתו, לבעתו, רק הקדוש ברוך הוא. לכן התורה חוזרת ואומרת, ויראת מאלוהיך יראת שמיים. אנחנו רואים כאן בתורה, פעמיים, כתוב, אל תונו איש את אחיו, וכי תמכרו ממקר לעמיתך, וקנו מיד עמיתך, אל תונו איש את אחיו, אל תכאיב לו. עוד פעם התורה אומרת, אחרי שני פסוקים, ולא תונו איש את עמיתו, ויראת מאלוהיך, כי אני אדוני אלוהיכם. למה התורה חזרה פעמיים? רש"י מסביר, הפסוק הראשון מדבר על הונאת ממון, אל תונה אותו בממון, דבר ששווה 100, אתה תגיד לו 120, לא, אל תונו איש את אחיו, אל תונו הפסוק השני, הונאת דברים, הונאת דברים, רש"י ככה כותב, שלא יקנית איש את חברו. ולו יש שאינו עשה שאינה הוגנת לו לפי דרכו והנעתו של יועץ. אל תגידו, כן, זה כן, תעשה. וזה מתכוונת בשביל טובתך לקנות את זה. לכך, ואם תאמר, מי יודע אם התכוונתי לרעה? לכך נאמר, ויראת מאלוהיך. היודע מחשבות הוא יודע. היודע מחשבות, הקדוש ברוך הוא יודע מחשבות בני אדם. כל דבר המסור ללב, שאין מכיר אלא מי שהמחשבה בו, נאמר בו יראת מאלוהיך. התורה מצווה לנו שיהיה שם שמיים תמיד מול העיניים שלנו. כולנו צריכים לדעת. הגיע היום, גומרים את החיים. הולכים לעולם הבא, משאירים את כל הדברים כאן, בעולם הזה, לא לוחם איתנו ביד כלום. לכן, ידע לפני מי אתה עומד לתת דין וחשבון, לפני מלך מלכי מלכים הקדוש ברוך הוא. יש עוד מה להאריך בזה ואין כאן מקום להאריך, אבל מורחי, תמיד רצינו להוסיף לו במשכורת, משכורת עלובה, הוא היה מקבל. והיה אומר לו, אני, משכורת שלי צמודה לעובד פלוני, כמה שהוא מקבל, אני מקבל. לא רצה לקבל כלום. ואנחנו, מה? תמיד לא עריך את עצמו. אני בטוח, מהעולם הבא, שכה, עין, לא ראתה, אלוהים, זולתך, מקבל שם כל השפע הגדול. ורצון שזכותו תעמוד לנו ולכם ולכל השומעים וכל המתחזקים ביראת שמיים. ויראת מאלוהיך, אל תסתכל על הרגע הזה, תסתכל על הרגע הבא, בעולם הבא. זכותו תעמוד לנו ולכם, כל עם ישראל, שלא יהיו עוד צרות ונזכה לגאולה השלמה ותחיית המתים בהרעלה בזמן קרב, אמן ואמן.